الليل صغير أصحوش عشوي أوزو بعدتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ופית כתבה. יום שלישי, י"א בתשרי תשפ"ד, מסכת קידושין, דף מ"ד, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם, ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם. ובו ביום הייתה התנדבות העם הגדולה לבניין המשכן. ארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות נוהגים בהם קצת שמחה. אין מתענים בהם אפילו תענית של ימי הזיכרון לאב ואם, ואין אומרים תחנון. ואם יש בהם שבת, אין אומרים בה אב הרחמים בשחרית, לפי שיש בה הזכרת נשמות ולא צדקתך צדק במנחה. שאין צדקתך צדק במנחה של שבת, אלא אם אומרים תחנון בתפילות החול שאחרי שבת. וטעם שהיו נוהגים שמחה בימים אלה, לפי שהיו ימים של חנוכת המזבח, בבית המקדש הראשון שבנה שלמה, וגם אנחנו עוסקים במצוות בניית סוכה והכנת אתרוג ושאר מינים, לכבוד אדון האדוני מקדש ישראל והזמנים. ביום שאחר יום הכיפורים משכימים לבית הכנסת, כדי שלא יהיה נראה חס ושלום שאנו היינו נכנעים, רק בעת שאנחנו צריכים לבקש על דינינו. כך אומר המשנה ברורה בסימן תפריש חף ד' סעיף קטן י' ד'. והטעם שמופיע בשלה הקדוש שלא יקטרג השטן. ולפי זה צריך להיזהר מכאן ואילך בכל ענייניו, אומר כף החיים. ואין אומרים תחנון בין יום הכיפורים לסוכות, משום דעה ויום טוב כמו יום הכיפורים במקצת. והם כאמור ימי חנוכת הבית, בימי שלמה המלך. וכתב הרמ"א בסימן תפריש חפהי, במצווה לתקן הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים, דמצווה הבאה לידו על יחמיצנה. וכתב המשנה ברורה, דבליל מוצאי יום הכיפורים, התחלה באלמה, ולמחרת מתקן כולה אם אפשר. על כל פנים ביום המחרת, אחר יציאה מבית הכנסת, יתחיל ויגמור כולה, אם אפשר. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם חיים בנימין מרדכי בן עידה, נחמה בת יפה שינדל פייגה, ביביאן יוכבת בת אסתר רחל בת שמס, פייגה ציפורה בת הדסה, שרה חנצו דבורה בת שינה, הרב ישר אל משה בן שפרה דינה, חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, יחיאל בן חסיבה, חיים בועס צבי בן חסיה נירה, הילדה רוני בת יהודית, פייגה רויזה בת פרומת מלכה, צחי בן מאירה, דוב מוישה בן יפה שיינדל פייגה, ואברהם בן מרים. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל הימו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בערב יום הכיפורים תשפ"ד. אז למדנו את דפים מ"ב ומ"ג במסכת קידושין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה לומדים ממילות הפסוק ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל? והתשובה, לרבי יהושע בן קורחה ששלוחו של אדם כמותו, ולרבי יונתן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד, בקורבן פסח אחד. שאלה שנייה, לרבי יונתן, מיני נלמד לדין שליחות בקודשים? והתשובה, מהמילים ויקחו להם איש סלב בית אבות, שאם אינו עניין לאיכן שהשליח שותף, תנאו עניין אף לאיכן שאינו שותף. שאלה שלישית, לרב נחמן, איכן אומרים מה כוח בית דין יפה ואיכן אין אומרים? והתשובה, איכן שטעו אין אומרים כן. והיכן שלא טעו ורק רוצים לבטל מטעם אחר, אומרים כן. שאלה רביעית, היכן בטל המקח אף בפחות משטות, והיכן קיים גם ביותר משטות? והתשובה, בשליח אף בפחות משטות בטל, ובשומת בית דין אף ביותר משטות קיים. שאלה חמישית, מה דין הונאה בקרקע? והתשובה, לרשי בשטות אין להם הונאה, אבל ביותר משטות יש, ולתוספות גם ביותר משטות אין. אבל מפלגה יש, ובטעות, במידה, אפילו בפחות משטות, בטל. שאלה שישית, מה לומדים ממילות הפסוק על כל דבר פשע? והתשובה, לבית שמי לחייב אף על מחשבה, ולבית הלל לחייב אף כשאמר לעבדו או שלוחו. שאלה שביעית, מדוע לא לומדים ממעילה שהשליח לדבר עבירה בכל התורה כולה, והתשובה לבית הלל כיוון שמעילה ושליחות יד הם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים, ולבית שמי משום שמעילה ותביחה ומחירה הם שני כתובים, ולמאן דאמר ששני כתובים מלמדים, נלמד כן מהמילה ההוא שבשחותי חוץ. שאלה שמינית, מניין נלמד שיש שליחות בתביחה ומחירה, והתשובה ממה שהוקשה תביחה ומחירה שהיא על ידי אחר, ולדבי רבי ישמעאל, מהמילה או לרבות השליח, ולדבי חיסקיה מהמילה תחת לרבות השליח. שאלה תשיעית, מהי סברת שמי הזקן שברציחה המשלח חייב? והתשובה, או משום שסוברים שבכל התורה יש שליח לדבר עבירה, או שהכוונה רק שחייב בדין הרבה בדיני שמיים, או שדווקא ברציחה יש שליח לדבר עבירה, או כפי שגילתה התורה בפסוק אותו הרקת. והשאלה האחרונה, האם שליח נעשה עד ומדוע? והתשובה, לרב נעשה משום שעידותו מדויקת יותר, ולדבי רב שילה אינו נעשה משום שהוא כגופו של המשלח, ויש ששנו להפך במחלוקתם, ולהלכה נעשה עד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בערב יום הכיפורים תשפ"ד, בדפים מ"ב ומ"ג במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, י"א בתשרי, למחרת יום הכיפורים, תשפ"ד, קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מ"ד במסכת קידושין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ג עמוד א', 10 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים, ומן המילים, איתמר, רב אמר שליח נעשה עד, דבי רבי שילה אמרי, אין שליח נעשה עד. מן המינים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא באדם שנשלח לעשות דבר, האם הוא יכול להעיד עליו לאחר זמן? איתמר נאמר, רב אמר שליח שנשלח לקדש אישה ועשה כן, נעשה עד ומצטרף לעד נוסף שראה את הקידושין, להעיד על כך שהאישה אכן קיבלה את הקידושין, והיא מקודשת. וכן אם שלח הבעל שני שליחים לקדש את האישה, הרי שניהם נעשים עדים ומעידים על הקידושין. בקידושין יש צורך בשני עדים גם לעצם חלות הקידושין, ועל כן אם אין שליח נעשה עד, יש לייחד עדים אחרים בעת הקידושין. ואם היה שם השליח ועד נוסף בלבד, או שהיו שני שליחים בלבד, אין הקידושין חלים. דבי רבי שילה, חכמי הישיבה של רבי שילה אמרי, אין שליח נעשה עד, השליח אינו יכול להעיד על הקידושין. מבררת הגמרא מה איתם הדבי רבי שילה, מה טעמם של בני ישיבת רבי שילה שאמרו שאין השליח נעשה עד, מאיזו סיבה יש לנו לפסול את השליח מלעיד על הקידושין? הילי מה אם תאמר שהסיבה היא משום דלא אמר לי, לא אמר המשלח לשליח אבל ליעד, היה ליעד על הקידושין, אלא מעתה אם קידש את האישה בפני שניים ולא אמר להם לפני כן אתם עידי על הקידושין החינמי דלא אבי קידושי, האם גם באופן כזה לא יחולו הקידושין משום שלא ייחדו את העידים בתחילה? הרי בוודאי חלים הקידושין. אם כן הוא הדין השולח קידושין על ידי שליח, שאף שלא אמר לו להיות עד עליהם, יכולו להעיד על כך. אלא הסבר המחלוקת בין רב לדבי רבי שילה הוא כך, רב אמר שליח נעשה עד, עלו מיקה מעלימנה למילתי, חיזוק יתר אנחנו נותנים לשליח כיוון שעל ידו נעשה הדברים. דבי רבי שילה אמרי, אין שליח נעשה עד, כיוון דאמר מר שלוחו של אדם כמותו, ממילא אבל אין נעשה שליח כגופי, כגופו של המשלח, וכשם שאין אדם מעיד על קידושי עצמו, אף השליח שהוא כמותו אינו יכול להעיד על הקידושין הללו שהיה בהם שליחו. מקשה הגמרא על רב שסובר ששליח נעשה עד. מי טיבי, שנינו בברייתא, אמר לשלושה אנשים צאו וקדשו לי את האישה, הדין הוא שאחד מהם נעשה שליח ומקדש את האישה, ואילו השניים הנוספים נעשים עדים. דברי בית שמאי ובית הלל אומרים כולם שלוחין הן, ואין שליח נעשה עד, כלומר אף אחד מהם אינו יכול להעיד על הקידושין. מדייקת הגמרא, עד כאן לא פליגי בית שמאי על בית הלל, אלא בשלושה, שאמר זאת לשלושה, לפי שבאופן כזה יכולים הם להיחלק, כאשר אחד מהם מקדש, ואילו השניים הנוספים יהיו עדים, אבל בשניים דברי הכל לא. לא יוכל השליח להעיד, וקשה על רב שאמר, שליח נעשה עד. תרץ את הגמרא, הוא דהמר, רב סבר, כי אי תנה כשיטת התנה דלהלן, ששנה את מחלוקת בית שמי ובית הלל באופן אחר. דתניה. שנינו בברייתא, רבי נתן אומר, בית שמי אומרים השליח לקדש ועד נוסף, אמו, מצטרפים להעיד על הקידושין, לפי ששליח נעשה עד. ובית הלל אומרים צריך לקידושין שליח אחד ועוד שני עדים נוספים שיוכלו להעיד עליהם. כיוון שאין שליח נעשה עד. לפי הברייתא הזו יש מחלוקת בדבר אם שליח נעשה עד או לא, ובית שמי סוברים ששליח נעשה עד. ורב סבר כבית שמי. מקשה הגמרא ורב שהיה מתלמידי בית הלל יאמר את דבריו כבית שמי? תרץ את הגמרא איפוך, תהפוך את השיטות. ובית הלל הם שאמרו שליח ועד אחד, לפי ששליח נעשה עד. ובית שמי סוברים שליח ושני עדים מכיוון ששליח לא נעשה עד. נמצא אם כן שרב שאמר שליח נעשה עד סובר כבית הלל. הביאה הגמרא נוסח אחר במחלוקת של רב ודבי רבי שילה. ולפיו אין קושייה על רב כלל. ורבה חברי דרבה מתני איפחה שנה את השיטות במחלוקת רב ודבי רב שילה להפך ממה ששנינו עד כאן. רב אמר אין שליח נעשה עד, ואילו דבי רבי שילה אמרי שליח נעשה עד. הביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת הזו והלכתה שליח נעשה עד. דנה הגמרא בדין שליח נעשה עד בדינים שונים. אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, מי שאמר לשניים צאו וקדשו לי את האישה, הן הן שלוחיו, הן הן עידיו. הם השליחים שלו לקדש את האישה, והם גם העידים להעיד על הקידושין. וכן בגירושין, אם שלח שניים לגרש את אשתו, אותם השניים הם השלוחים למסור את הגט ליד האישה, ואף יכולים הם להעיד על כך שהאישה התגרשה. וכן בדיני ממונות, אם שלח הלווה את חובו למלווה, בידי שני שליחים ואמר להם, פירעו לפלוני חוב שיש לו עליי, אף על פי שהם שלוחיו, מעידים הם לו שפרה את חובו. אומרת הגמרא ומבארת, מדוע צריך רב נחמן להשמיע דין זה בכל אלו, וצריך, צריך רב נחמן להשמיענו ששליח נעשה עד, הן בקידושין והן בגירושין והן בדיני ממונות, מדוע? די השמוענן בקידושין בלבד, היינו אומרים שהטעם שהשליח נעשה עד, כיוון שאין לו כל נגיעה בעידותו, משום דלמי שרקעתי. עד הקידושין בא בעידותו לאסור את האישה על כל העולם כדין אישת איש, לפיכך מסתבר שאין אומר שקר, שכן מה לו לאסור אותה סתם. אבל גירושין ניחוש. בגירושין יש מקום לחשוש, שמע עיניו נתן בה השליח ומחמת כן ומעיד שנתן לה את הגט, אף על פי שהוא נאבד או נקרע ולא הגיע לידה. לכן היה צריך רב נחמן להשמיענו אף בגירושין שאין חוששים לכך והשליח נעשה עד. והיא השמועין אני מהיה משמיע לנו רב נחמן, בגירושין ששליח הגירושין נעשה עד, היינו אומרים שרק בגירושין הוא נאמן ולא חוששים ששקר בפיו, משום דעית את הלווי תרי לא חזיה, אישה אינה יכולה להינסה לשני אנשים, ומכיוון שהעידים הם שניים, בוודאי אינם משקרים שכן לא יוכלו שניהם לקבל תועלת מהעידות הזו. אבל בממונה, כשהלווה שולח את חובו למלווה בידי שניים, היי מה אני מפלג פלגי, נחשוש שמה לא נותנו את הכסף למלווה, אלא חילקו אותו ביניהם, ובשקר הם העידים שפרה. לפיכך צריך את כל הדינים הללו להשמיענו שבכל מקום שליח נעשה עד. מבררת הגמרא כפי איזו שיטה סבר רב נחמן שאמר ששליח נעשה עד גם בדיני ממונות. שואלת הגמרא מה איכא סבר? מה סובר רב נחמן שאמר ששליח נעשה עד בממון ואינו נחשב לנוגע בעידות? איכא סבר אם סובר רב נחמן שהמלווה את חברו בעידים צריך הלווה לפורו בעידים? ולא יהיה נאמן לטעון שפרה למלווה ואפילו בשבועה אלא אם כן יביא עידים שיעידו לו על כך? אם כך סובר רב נחמן כיצד נאמנים השליחים להעיד שמסרו את הכסף למלווה ופרעו את חובו של הלווה? הרי הני השליחים הללו נוגעים בעידות נינו, יש להם נגיעה בעידותם, כלומר יש להם סיבה ורצון להעיד כפי שאמרו, כיוון דיאמרי לא פרעני, כיוון שאם הם יאמרו שלא פרעו את הכסף למלווה ולא יעידו על כך, אמר להו, יאמר להם הלווה, פרעוני, דהיינו תחזירו את הכסף שמסרתי בידכם להעבירו לידי המלווה, והם אינם נאמנים לומר שיחזירו, כיוון שהכסף ניתן בידם בפני עדים, אלא לעולם כסבר רב נחמן המלווה את חברו בעידים, אין צריך לפורו בעידים, ונאמן לומר שפרעו בינו לבין עצמו. ומיגו דייך לי למימר האדרינו ללווה, מתוך שיכולים לטעון שיחזירו ללווה ולהיפטר ממנו, יכולים למימר, יכולים לומר ולהעיד, פרען למלווה. פרענו את הכסף למלווה. ומכיוון שכן, שוב אין השליחים נוגעים בעדות כשאומרים פרענו, מאחר וגם אם יאמרו שיחזירו ללווה, יהיו נאמנים ויפטרו. מביאה הגמרא עכשיו הלכה למעשה בעניין שליח לממונות, ואשתה כעת דתקון רבנן שבועת אסת, שבועה שהטילו חכמים על מי שכופר בכל, אף על פי שמדין תורה הוא פטור, עכשיו שתקנו חכמים שבועת אסת, שוב אין השליחים נאמנים להעיד למלווה, מאחר והם שוב נוגעים בעידות, שכן אם לא יאמרו שהעבירו את הכסף למלווה, אלא יחזירו ללווה, ישביעם עלה שבועת אסת, שאכן כדבריהם כן הוא, ויש לחשוש שמה מה שהם מעידים שפרו למלווה אינו אלא כדי להיפטר משבועת אסת. לפיכך משתבי אני עדים די יאבין עלי, צריכים העדים הללו השליחים להישבע שאכן נתנו את הכסף למלווה, ומשתבה מלווה דלא שקי לי, ואילו המלווה צריך להישבע שלא קיבל את הכסף מן השליחים, ופרה לי לווה למלווה, והלווה חייב לפרוע למלווה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, האיש מקדש את ביתו, האב מקדש את ביתו, וזכאי לקבל את קידושיה של ביתו שלא מדעתה כשהיא נערה. מביאה הגמרא משנה במסכת גיטין, הדנה בקבלת גט הבת, מי הוא זה שרשאי לקבלו, ואחר כך מבאר את הגמרא מה הדין בקידושין. אומרת הגמרא, תנא נתם, שנינו במשנה, במסכת גיטין בדף סמך דלת עמוד ב', נערה המאורסה, נערה שהתקדשה לאדם ועדיין לא נישאה לו, אם הוא רוצה לגרשה, אז היא ואביה, או הנערה לבדה או אביה לבדו, מקבלים את גיטה. הנערה ללא ידיעת אביה ואב ללא ידיעת ביתו, ובקבלת אחד מהם היא מתגרשת. אמר רבי יהודה, אין הדין כן, משום שאין שתי ידיים זוכות בגוף אחד כאחד. כלומר, לא ייתכן שלשני אנשים תהיה זכות שווה בגוף אחד, אלא אביה מקבל את גיטה, שכן התורה זיקתה לו שתהיה הבת ברשותו ולא היא. מסיים את המשנה, וכל שאין יכולה לשמור את גיטה, שאין בדעת להבחין בין גיטה לבין דבר אחר, ולכן אינה יודעת שעליה לשומרו, אין יכולה להתגרש כלל אפילו לא על ידי אביה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בקידושי נערה שיש לה אב, אם היא יכולה לקבל אותם. אמר ריש לקיש, כמחלוקת שבין חכמים ורבי יהודה לגירושין של נערה שיש לה אב, אם אף היא יכולה לקבל את גיטה או רק אביה ולא היא, כך מחלוקת ביניהם לקידושין, שחכמים סוברים בין היא ובין אביה מקבלים את קידושיה, ורבי יהודה סובר אביה ולא היא. רבי יוחנן אמר, מחלוקת לעניין גירושין בלבד, ורק בהם חלקו חכמים וסברו שאף הבת רשאית לקבל, אבל לעניין קידושין דברי הכל שאפילו בנערה אביה מקבל את קידושיה ולא היא. מבארת הגמרא את דברי רבי יוחנן, ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה הטעם עד רבי יוחנן עליבא דרבנן? מה הטעם של רבי יוחנן שאמר בדעת חכמים שאף על פי שהבת מקבלת את גיטה היא אינה מקבלת את קידושיה? מה הטעם לחלק בין הדברים, משום שגירושין בקבלת הגט מכנס את הבת את עצמה לרשות אביה, לפיכך בין היא ובין אביה יכולים לקבלם, מאחר ונוח לאביה שאף היא תקבל אותם, כיוון שעל ידי כך היא חוזרת לרשותו. אבל בקידושין דה בקבלתם היא מפקעת, מוציאה את עצמה מרשות אביה, לא נוח לאב שתקבל אותם אף היא, לפיכך אביה מקבלם ולא היא. מקשה הגמרא לביור הזה ודוחה אותו, וכי פעולה שמוציאה אותה מרשות אביה אין הנערה יכולה לעשות בעצמה? והרי מאמר, מאמר זה קידושי יבם באבמתו, מן התורה אין היבם צריך לקדש את אבמתו, לפי שזו אשתו שיקנו לו מן השמיים, אלא שחכמים תקנו שלא יבוא היבם אל אבמתו עד שיקדש אותה בפני שני עדים בפרוטה או בשווה פרוטה או בשטר, וקידושין אלו נקראים מאמר. אז אם כן, מאמר דמפקעת עצמה, כאשר היא שהתעלמנה מן האירוסין מתקדשת ליבם מרשות אביה ויוצאת מרשותו, ובכל זאת נן, ובכל זאת שנינו במשנה, קטנה שקידש אותה אביה והתעלמנה מן האירוסין שטרם נישאה וכעת היא זקוקה לאיבום, אין עושים בה אחי בעלה קידושי מאמר אלא מדעת והסכמת אביה, לפי שכל זמן שהבת לא נישאה לבעלה הראשון היא עדיין ברשות אביה וזכאי הוא לקבל את קידושיה, והנערה שהתעלמנה מן האירוסין עושה בה יבם קידושי מאמר, בין מדעת עצמה שקיבלה אותם בעצמה שלא בידיעת האב או שלא בהסכמתו, ובין מידת אביה שקיבל אותם האב שלא בהסכמת הבת. שמענו מן הברייתא הזו שאפילו שהנערה מפקיעה את עצמה מרשות אביה כבקידושי מאמר, היא יכולה לקבל קידושין גם כאשר האב אינו רוצה בהם. אם כן, אי אפשר לומר שטעמו של רבי יוחנן שמחלק בין גירושין לבין קידושין, ומאחר ובקידושין מפקעת את עצמה מרשות אביה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא הסבר אחר בדעת רבי יוחנן לפי שיטת חכמים. אלא היא יתמר, אחי יתמר. אם אכן נאמרו דברי רבי יוסי ברבי חנינה בהסבר דברי רבי יוחנן, כך נאמרו, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה הייתה עמד רבי יוחנן שאמר על איבא דרבנן, שאמר בשיטת חכמים שיש חילוק בין גירושין שהנערה יכולה לקבל גם שלא בידיעת אביה, לבין קידושין שאינה יכולה לקבל אותם אלא בידיעת האב. קידושין דמידעתה, קידושין שאינם חלים אלא אם כן נעשו מדעת ורצון האישה המתקדשת, ובנערה שיש לה אב אינם נעשים אלא מדעת ורצון האב ולא בעל כורחה, לפיכך אביה מקבלת קידושיה ולא היא, שמאחר והתורה זיקתה לאב את קידושי ביתו, הכל תלוי ברצונו ודעתו. אבל בגירושין דבעל כורחה, שאף כאשר ניתנו לאישה בעל כורחה הם חלים, סוברים חכמים שבין היא ובין אביה מקבלים אותם, שמאחר ואין צריך כלל להסכמתה של האישה המקבלת את הגט, והוא ניתן אפילו בעל כורחה. אם כן, מה לנו אם האב מסכים לגט הזה או שאינו מסכים? הרי אפילו בעל כוחו היא מתגרשת. מקשה הגמרא אף על ההסבר הזה מהברית הלל, הרי קידושי מאמר דמידעתה בלבד הם חלים, ואף על פי כן קטני נאמר בברית הלל, שבני ובן אביה יכולים לקבלם, ואם כן אי אפשר לומר שהטעם לדעת חכמים, לדעת רבי יוחנן שבקידושין אביה מקבל ולא יהי, הוא משום שקידושין חלים רק מדעת, מתרץ את הגמרא אתם שם בברית ההיא מדובר, במאמר דבעל כורחה, במאמר שנעשה בעל כורחה של היבמה, ואין כוונת הגמרא לומר שמדובר דווקא באופן שהיבם קידש את היבמה בעל כורחה, אלא מאחר וקידושי מאמר נעשים אף בעל כורחה של היבמה, לפיכך דינם כדין גט, וכשם שבגט, מכיוון שניתן בעל כוחו, לפיכך אף אם ייתן לה מדעתו, יכולה הנערה לקבל אותו גם שלא מדעת אביה, הוא הדין במאמר לדעת רבי, שמאחר ויכול היבם לקדשה בעל כורחה, אף אם יקדש אותה מדעתה, יכולה היא לקבלו. ורבי, רבי שנה אותה, את הברייתא, וסובר שמאמר קונה ביבמה אפילו בעל כורחה. דתניא שנינו בברייתא, יבמה עושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה, אלא בעל כורחה, כגון שזרק לה כסף ואמר לה, הרי את מקודשת לי. רבי אומר, קנה והרי היא מאורסת לו, ואם אינו רוצה לייבם אותה אלא לחלוץ, צריכה לקבל ממנו גט. והחכמים אומרים לא קנה. מבארת הגמרא את המחלוקת בין רבי לחכמים במאמר שנעשה בעל כורחה של היבמה. מה הייתה מדי רבי? מה טעמו של רבי שסובר שמאמר קונה אף בעל כורחה? גמר הוא למד קידושי מאמר מביה די יבמה, מביה שעושה יבם ביבמתו כציווי התורה. נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ה' יבמה, יבוא עליה ולקחה לו לאישה. מה ביה די יבמה בעל כורחה? כשם שהיבם קונה את היבמה בביה אף על פי שבא עליה בעל כורחה. יבם הבא לבימתו אפילו בעל כורחה כנאה, והיא נעשית אשתו לכל דבר, והרי הוא יורש אותה ומתמלה, ולמדו זאת בגמרא במסכת יבמות, בדף ח' עמוד ב', מהפסוק שנאמר ביבמה, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה, שאם בא עליה יבם אפילו בעל כורחה כנאה, אף החנמי, גם בקידושי מאמר שעושה היבם ביבמתו בעל כורחה, אף אם נתן לה אותם, בעל כורחה גם כן קונה אותה. ובראשונים מבואר שאין כוונת רבי וחכמים ללמוד לימוד גמור מביה ומקידושין, מאחר וקידושי מאמר אינם אלא מדי רבנן, ואינם נדרשים באחד מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. אלא שרבי סבר שחכמים שתקנו קידושי מאמר עשו אותם כביה שמועילה בעל כורחה. ואילו חכמים סברו שעשו אותם כקידושין באלמה. אומרת הגמרא ורבנן שאמרו שקידושי מאמר לא חלים בעל כורחה של היבמה, סברי הם סוברים ילפינן לומדים אנו קידושי מאמר מקידושין של בעל באשתו באלמה. מה קידושין? כשם שקידושין באלמה דמידעתה, אינם חלים אלא מידעת האישה המתקדשת, אף החנמי גם כאן בקידושי מאמר ביבמה דמידעתה, אינם חלים בה אלא מידעתה, ואם נתן לה אותם בעל כורחה, אינה מקודשת. ממשיכה הגמרא לבאר את המחלוקת בין רבי לחכמים. מבררת הגמרא במייקה מפליגי, במה נחלקו רבי וחכמים, שרבי העדיף ללמוד דין קידושי מאמר מביאה ביבמה, ואילו חכמים העדיפו ללומדו מקידושין. מבארת הגמרא, רבי סבר, מי לידי יבמה מיבמה וללמילף. דיני יבמה מיבמה יש לנו ללמוד. כלומר, מאחר וקידושי מאמר נעשים רק ביבמה, יש לדמות אותם לכל הדינים של יבמה. וכשם שביה ביבמה נעשית בעל כורחה, אף קידושיה נעשים בעל כורחה. ורבנן סברי, חכמים סוברים, שקידושין מקידושין אבלי למילף, דיני קידושין מקידושין, יש לנו ללמוד. ומאחר ומאמר ומעשה קידושין, יש לנו לדמותו לקידושין גמורים. וכשם שקידושין אינם נעשים אלא מדעת האישה, אף מאמר אינו נעשה אלא מדעתה. מביאה הגמרא ראיה לשיטת רבי יוחנן ולביורו בברייתא, אך אינם ממסתברא, כך גם מסתבר לומר, כדקמתרץ רבי יוחנן, כפי שסבר רבי יוחנן בקידושין שאביה מקבל ולא אי, וכביורו בברייתא, שביאר שהברייתא נשנתה בשיטת רבי שסובר במאמר שישנו בעל כורחו. מדקתני סיפה, ממה ששנינו בסיומה של הברייתא, מה שאין כן בקידושין, כלומר שקידושין אינם כמאמר, אלא אב מקבל אותם ולא הבת. הרי שאף הברייתא סוברת בקידושין שאביה מקבל ולא היא, וכרבי יוחנן. ועל כוחך הטעם לחלק בין מאמר לקידושין, ומשום שמאמר ישנו בעל כורחה, וכרבי. מקשה הגמרא על ריש לקיש מהברייתא, אלא מאחר והברייתא סוברת שקידושין אביה מקבל ולא היא, אם כן נימא תאבי תיופתא דריש לקיש, נאמר שיהיה קשה מכאן על ריש לקיש שסובר, שאף בקידושין סוברים חכמים שהיא ואביה מקבלים. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש יכול לתרץ לך, המני מי הוא התנא ששנה את הברייתא? רבי יהודאי, דאמר שהוא חולק על חכמים וסובר שאין שתי ידיים זוכות כאחת, ולפיכך דעתו היא שאביה מקבל את גיטה, והוא הדין את קידושיה ולא היא. מקשה הגמרא על תירוצו של ריש לקיש, אי רבי יהודה, אם אכן התנא ששנה את הברייתא הוא רבי יהודה שסובר בנערה שבכל מקרה הן בגט והן בקידושין, האב מקבל ולא הבת, מדוע נקטה הברייתא ואמרה מה שאין כן בקידושין? הרי מה שאין כן בגירושין מבא אלי, כך היה צריך לומר. מאחר ורבי יהודה חולק אף בגירושין וסובר שאף על פי שישנם בעל כורחה מכל מקום אין שתי ידיים זוכות כאחת, אז הייתה הברייתא צריכה להשמיע את החילוק שבין גירושין לבין מאמר ולומר שאף על פי שהם דומים ובשניהם יכול הבעל לתת לאישה בעל כורחה, בכל זאת במאמר היא ואביה מקבלים, ואילו בגירושין אינו כן. מתרץ את הגמרא, אין אחי נמי, אכן הברייתא הייתה צריכה להשמיענו את החילוק שבין גירושין למאמר, אלא איידי דתנא מאמר דדמי לקידושין, מאחר ותנא שנה את דין המאמר שדומה בעיקרו לקידושין, תנא נמי נקט גם כן מה שאין כן בקידושין, לומר את החילוק שבין מאמר לבין קידושין, למרות שיש חידוש יותר בחילוק שבינו לבין גירושין. לאחר שביארה הגמרא כיצד ניתן להעמיד את הברייתא בשיטת רבי יהודה, שבה הגמרא לבאר מה הטעם שרבי יהודה מחלק בין מאמר לבין גירושין וקידושין לשיטת ריש לקיש. שואלת הגמרא ורבי יהודה, מה ישנה מאמר? מה שונה מאמר מגירושין וקידושין? שבגירושין וקידושין אביה מקבלם ולא אי, ואילו במאמר אי ואביה מקבלים. אם משום שמאמר ישנו בעל כורחה כפי שתרץ רבי יוחנן, הרי אף גירושין ישנם בעל כורחה, ובכל זאת סובר רבי יהודה שאביה מקבלם ולא אי. משיבה הגמרא, הטעם במאמר שהבת יכולה לקבלו, הועיל ויבמה זקוקה ועומדת ליבה מחמת קידושי בעלה המת, ואין קידושי המאמר עושים בקניין חדש, אלא גומרים את קניינו של הבעל המת. לפיכך הם נתפסים בכל אופן, ואף הבת יכולה לקבלם. אבל אם בא הבעל לעשות בקניין גמור או גט, אין היא יכולה לקבלו ללא ידיעת אביה. אז החילוק שביארה הגמרא לאל בין מאמר לגירושין וקידושין, שכן זקוקה ועומדת, לא נאמר אלא לדעת ריש לקיש שסובר, שאין לחלק בין קידושין לגירושין. כעת מבקשת הגמרא לחלק כן, אף לדעת רבי יוחנן, ובכך ליישב את הקושייה שהקשינו עליו לאל. ונזכיר שלאל בדף מ"ג עמוד ב' ביארה הגמרא את דעת רבי יוחנן שחילק בין קידושין שהנערה מפקיעה את עצמה מרשות אביה, שלכן אביה מקבל אותם ולא אי, לבין גירושין שהיא מכניסה את עצמה לרשות האב, ולכן אף היא יכולה לקבלם. וכשתה הגמרא ממאמר, שגם שם הנערה מפקיעה את עצמה מרשות אביה, ובכל זאת שנינו בברייתא, שהיא ואביה מקבלים את מאמרה, מחמת קושייה זו ביארה טעם אחר בדעת רבי יוחנן. כעת מבקשת הגמרא לחזור לביור הראשון וליישב את הקושייה ממאמר. אומרת הגמרא, ואשתא דאתית לאחי, לאחר שביארנו שבקידושי מאמר יכולה הבת לקבל, למרות שהיא אינה מקבלת קידושין רגילים, מאחר ויבמה זקוקה ועומדת, מעתה על רבי יוחנן נמי לא תיק שלך מעיקרה. ניתן ליישב את הקושייה שהקשנו לאל על רבי יוחנן ושמחמתה ביארה גמרא טעם אחר בדבריו, שכן לאל הקשנו על דעת רבי יוחנן שחילק בין גירושין שהבת מקבלת אותם לבין קידושין שאינה מקבלת, לפי שבגירושין הבת מכניסה את עצמה לרשות אביה ובקידושין היא מפקיעה את עצמה מרשותו, אז על הדעה הזו של רבי יוחנן נקשנו מקידושי מאמר, שאף על פי שהבת מפקיעה את עצמה מרשות אביה בקבלתם, הרי היא מקבלת אותם. עכשיו יש לתרץ את הקושייה הזו ולומר, שייני מאמר, שונים קידושי מאמר מקידושין באלמה, שאף על פי שבקבלתם הבת מפקיעה את עצמה מרשות אביה מכל מקום, הועיל וזקוקה ועומדת ליבם כבר ממיטת בעלה, ואין במעשה הקידושין אלא גמר הקניין, לפיכך יכולה אפי לקבלם. מה שאין כן בקידושין באלמה שמעשה קניין גמור, אביה מקבלם ולא היא. מביאה הגמרא קושייה ממשנתנו על שיטת ריש לקיש. תנן שנינו במשנה לאל בדף מ"א עמוד א', האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה בו ובשלוחו. הן הוא עצמו והן על ידי שלוחו. מדייקת הגמרא מלשון המשנה שנקטה את קבלת הקידושין באב או בשלוחו. בו ובשלוחו, אין, האב או שלוחו יכולים לקבל את הקידושין עבור הבת. אבל בא ובשלוחה, כלומר הבת או השליח שלה, לא, אינם יכולים לקבל קידושין עבורה. הרי שאין הבת יכולה לקבל קידושין ללא ידיעת אביה. וטיופתא דריש לקיש, קושיה חמורה על ריש לקיש שאמר שאף בקידושין סוברים חכמים שהיא ואביה מקבלים. ובקושיה כאן סברה הגמרא שהמשנה הזו נשנתה לדברי הכל, וגם לחכמים שסוברים בגט שהבת ואביה מקבלים אותו, מודים חכמים בקידושין שאינו כן אלא אביה מקבלם ולא היא. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, ריש לקיש יוכל לתרץ לך את הקושיה מהמשנה ולומר, הנמי רבי יהודה, גם המשנה הזו רבי יהודה הוא ששנה אותה, והוא סובר שאפילו בגט אביה מקבל ולא היא, כיוון שאין שתי ידיים זוכות כאחת, ולשיטתו הוא הדין בקידושין שאביה מקבלם ולא היא. אבל חכמים שסוברים בגט שאף הבת יכולה לקבלו, אכן סוברים כך גם בקידושין, שגם הבת יכולה לקבלם. תמאה הגמרא, כיצד ניתן כלל להעמיד את משנתנו כרב יהודה, ומי מצית מוקמת לה כרב יהודה? האם ניתן כלל להעמיד את המשנה כשיטת רב יהודה ולומר שרב יהודה הוא התנה ששנה אותה, והקטן היא סייפה, והראשנינו בסייפה של המשנה לקמן בדף ממבב עמוד א', האומר לאישה התקדשי לי בתמרה זו, ונתן לתמר ושוב נתן לתמר נוסף ואמר לה התקדשי לי בזו, עדינו שאם יש באחת מהן שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת, כלומר, מאחר ועל כל תמר ותמר אמר לה בנפרד התקדשי לי בזו, נמצא שכל נתינת תמר נחשבת למעשה קידושין בפני עצמו, ואין הקידושין חלים אלא על כל אחד מהתמרים בנפרד. לפיכך, אם יש באחד מהם שווה פרוטה, הרי היא מקודשת. ואם אין באחד מהם שווה פרוטה, אף על פי ששניהם יחד שווים פרוטה, אינם מצטרפים ואינם מקודשת. ואמרינן, ושאלנו על דברי המשנה הזו, מן תנה מי הוא התנה ששנה את משנת התקדשי התקדשי, וסובר שרק באופן כזה כשאומר המקדש התקדשי על כל נתינת תמר ותמר, נחשב כל תמר כקידושין בפני עצמו, ואין התמרים האחרים מצטרפים איתו להיחשב כמעשה קידושין אחד בכולם. אבל אם היה המקדש אומר התקדשי לי בזו ובזו, בתמר זה ובתמר זה, היו נחשבות כל נתינות התמרים למעשה קידושין אחד. ואם היה בכולם שווה פרוטה, הייתה אישה מתקדשת. ואמר רבא משנה זו רבי שמעוני, דאמר בעניין שומר שנתבע על ידי חמישה אנשים, וכל אחד טבע אותו בנפרד להחזיר להם את הפיקדון שהפקידו בידו, וכפר בהם השומר ונשבע שאין בידו פיקדון כלל, ואחר כך הודה שאכן קיבל מהם פיקדון, שאין השומר חייב קורבן אשם גזילות על כל כפירה וכפירה, עד שיאמר, אלא אם כן אמר, שבועה לכל אחד ואחד. כל מי שבידו ממון של חברו בין פיקדון בין מלווה, או שגזלו או השקו, או שמצא את הוידתו ולא יחזירה לו וכדומה, וטבע אותו חברו שיחזירנו לו, וכפר בו ונשבע לשקר, הרי זה עובר בלב שנאמר לו תשקרו איש באמיתו. ושבועה זו היא הנקראת שבועת הפיקדון, בין שהיה מזיד בשבועת שקר זו, ובין שהיה שוגג לאחר ששילם את הקרן עם תוספת חומש, חייב להביא אשם ודאי, כמו שנאמר וכיחש באמיתו בפיקדון, או בתשומת יד או בגזל, והיה כי יחטא באשם, ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו, ואת אשמו יביא, וזהו הנקרא בלשון חזל אשם גזילות, כך הרמב"ם הלכות שבועות פרק א' הלכה ח'. אבל אם אמר להם שבועה שאין לך בידי, ולא לך ולא לך, ולא הזכיר לשון שבועה כנגד כל אחד ואחד מהטובעים, אינו חייב אלא קורבן אחד, לפי שבאופן זה נחשב הדבר לשבועה אחת בלבד. כמו כן סובר רבי שמעון בקידושין, שאם אמר לאישה פעם אחת התקדשי בעבור כל התמרים שנתן לה, אף על פי שמזכיר אותם כל אחד בפני עצמו ואומר בזו ובזו, נחשב הדבר למעשה קידושין אחד. ואם יש שווה פרוטה בכולם יחד, מצטרפים ומתקדשת האישה. אבל אם אמר על כל תמר בנפרד התקדשי לי, נחשבת כל נתינה בפני עצמה, ואינה מקודשת, אלא אם כן יש שווה פרוטה באחד מהם. ומאחר והתנה ששנה את המשנה הוא רבי שמעון, כיצד תירץ ריש לקיש רבי יהודה הוא ששנה אותה? מנסה הגמרא לתרץ ואומרת וכי תימא, אולי נאמר שהמשנה כולה אכן רבי יהודה היא. ובפרטה היא סבר לה כרבי שמעון, ובדיני פרט וכלל הוא סובר כמו רבי שמעון שאינו מחשיב כפרט, אלא כאשר אומר לכל אחד בנפרד, ולכן נקט בסיפה התקדשי בכל אחת ואחת. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת ומי סבר לה, וכי ייתכן לומר שרבי יהודה סובר כרבי שמעון בכללים שנאמרו בלשונות של פרט וכלל? והתניא, הרי שנינו בברייתא במסכת שבועות בדף ל"ח עמוד א', בעניין שבועת הפיקדון, זה הכלל. כלל אינו חייב אלא אחת. אם כלל השומר בשבועתו את כל התובעים אותו ונשבע שבועה אחת לכולם ביחד, אינו חייב קורבן אלא על שבועה אחת. אבל אם פרט את שבועתו ונשבע לכל אחד מהטובים בנפרד, חייב על כל אחת ואחת, על כל שבועה ושבועה. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם אמר השומר בשבועתו שבועה לא לך, לא לך, לא לך, בלי וב, כלומר שלא אמר שבועה לא לך ולא לך, נחשב הדבר כאילו נשבע לכל אחד מהם בנפרד וחייב קורבן על כל אחת ואחת מהשבועות. אבל אם אמר שבועה לא לך ולא לך, בתוספת וב לכל אחד ואחד, אינו חייב אלא קורבן אחד. והטעם, לפי שלשון זו מורה על כוונתו לכלול בשבועתו את כל התובעים אותו ואין כאן אלא שבועה אחת. והרי מיגש ביאר את מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה כך, שניהם סוברים שוו מוסיף על עניין ראשון ומערב אותו עם המשך הדברים, אלא של רבי יהודה עירוב הוו הוא על השבועה שהזכיר קודם, כלומר שהוו מושך את השבועה על כל אחד ואחד, וכאילו אמר שבועה לא לך, שבועה לא לך, שבועה לא לך, אבל בלא הוו הרי לא הזכיר שבועה אלא על הראשון, ואילו האחרונים הם בכלל השבועה הראשונה, ורבי מאיר סובר שהוו מוסיף על עניין ראשון, היינו על הראשונים שנשבע להם ומערב את כל האנשים שכולם בכלל השבועה הראשונה ושבועה אחת היא לכולם. אבל בלא אביו אינם מעורבים בשבועה אחת, אלא השבועה היא על כל אחד לחוד. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, כאשר הזכיר השומר את שבועתו בסוף דברה ואמר לא לך, לא לך, לא לך ולא לך שבועה, נחשב הדבר כשבועה בנפרד לכל אחד מהטובעים וחייב על כל אחת ואחת. אבל אם הזכיר את השבועה בתחילת דבריו ואחר כך פירט למי כוונתו, נחשב הדבר כשבועה אחת לכולם ואינו חייב אלא קורבן אחד. רבי שמעון אומר, לעולם אינו חייב קורבן על כל אחד ואחד, עד שיומר בלשון שבועה לכל אחד ואחד בנפרד. כלומר, שאמר שבועה לא לך, שבועה לא לך וכן הלאה. אבל אם לא הזכיר שבועה לכל אחד מהטובעים בנפרד, בין אם יאמר שבועה בתחילה ובין אם יאמרנה בסוף, ובין אם יאמר לא לך ולא לך, ובין אם יאמר לא לך לא לך, נחשב הדבר כשבועה אחת בלבד. הרי שרבי יהודה אינו סובר כרבי שמעון בכללי פרט וכלל. ואם כן, אי אפשר להעמיד את משנתנו כרבי יהודה ולומר שבסיפה, לגבי התקדשי התקדשי, הוא סובר כרבי שמעון. לכן חוזרת בה הגמרא מלהעמיד את המשנה כרבי יהודה ומעמידה את המשנה כרבי שמעון, ואומרת הגמרא אלא כולה רבי שמעוני. כל המשנה זו שיטת רבי שמעון, ולכן סוברת המשנה שאם אמר לאישה פעם אחת התקדשי, מצטרף הכל לשווה פרוטה, ובשליחות סבר לה כרבי יהודה. ברישה שאמרה המשנה שאבי המקדשה בו ובשלוחו, ואילו הנערה אינה יכולה להתקדש בעצמה, סובר רבי שמעון כדעת רבי יהודה שאין שתי ידיים זוכות כאחת, ולפיכך תמיד האב מקבל ולא הבת. מביאה הגמרא פסק הלכה בעניין המחלוקת שבין רבי יוחנן לריש לקיש, עם נערה שיש לה אב מקבלת את קידושיה. רבסי לא על לבי מדרש, הלא הגיע לבית המדרש, אשכחי ופגש לרבי זיירה, אמר לי רבסי לרבי זיירה, מהי אמו ראידנה בי מדרשה? מה אמרו חכמים היום בבית המדרש? אמר לי, ישיב לו רבי זיירה, אף ענה לא עיל. גם אני לא נכנסתי לבית המדרש ולא שמעתי מה אמרו שם החכמים, אבל רבי אבי נו דעיל. רבי אבי נכנס לבית המדרש ולאחר שיצא אמר לי, חברות הכולה, כל החבורות שבבית המדרש, דעתם כדעת רבי יוחנן, שנערה שיש לה אב אינה מקבלת את קידושיה אלא מדעתו. וצבח ריש לקיש בבית המדרש ככרוכיה, כאוף ששמו עגור, ומצפצף בקולו, ואמר, הרי התורה הקישה, השוותה קידושין לגירושין, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ב', ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, אם כן, כשם שאת גיטה יכולה הנערה לקבל, אז גם את קידושיה תוכל לקבל, ולכדי אשגח בי, ולא היה מי שישגיח בדבריו של ריש לקיש. והטעם שבני הישיבה לא השגיחו בטענת ריש לקיש מהיקש ויצא והייתה, למרות שגם אנו דורשים מקש זה לעניינים נוספים, זאת משום שיש לחלק כחילוקו של רבי יוסי ורבי חנינה, שגירושין ישנם בעל כורחה, לפיכך אף היא יכולה לקבלם, אבל קידושין שאינם אלא מדעת האביה ולא היא. אמר לי רבי אסי לרבי זיירה, וכי מכיר אתה את רבי אבין שבר סמך הוא, שמדקדק הוא היטב בשמועתו ואינו משכחה? אמר לי, ישיב רבי זיירה לרבי אסי, אין, כן, בוודאי יכול אני לסמוך על דבריו, שכמין ימה לתגיניו. הזמן שאמר לי זאת, כאדם השולה דג מן הים והמחוות כבר נתונה לצידו על האש כדי לתגנו מיד. כלומר, מיד כשיצא מבית המדרש אמר לי את דבריו ולא הייתה לו שעות בינתיים לשכוח. דנה הגמרא, מי הוא רבי אבין שהביא את פסק ההלכה שקבעו בני הישיבה כרבי יוחנן? אמר רב נחמן בר יצחק, אנא, לא רבי אבין בר רבי חייא ולא רבי אבין בר כהנא, אלא רבי אבין סתם. אני לא שמעתי את השמועה הזו בשם רבי אבין בר רבי חייא ולא בשם רבי אבין בר כהנא, אלא רבי אבין סתם. כלומר, לא התפרש לי איזה רבי אבין הוא זה שהביא את פסק ההלכה כרבי יוחנן. שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? מה זה משנה איזה רבי אבין אמר את הממרה הזו? מתרצת הגמרא, למירמה דידי הדידי, להקשות מדברי רבי אבין עליו. כלומר, אם נשמע במקום אחר דברים סותרים בשם רבי אבין, לא נוכל להקשות מכאן, משום שיתכן שלא נאמרו הדברים בידי אותו רבי אבין. ואכן מביא המקנה שמצינו בתלמוד הירושלמי, שרבי אבין סבר כריש לקיש. למדנו לאל את שיטת חכמים שאף נערה יכולה לקבל את גיטה מידי בעלה. מבררת הגמרא אם לשיטתם יכולה הנערה אף למנות שליח לקבל את גיטה, או שמא לא ניתנה לה אלא הזכות לקבלו בעצמה, אבל למנות שליח רק אביה יכול. באי מיני רבא מרב נחמן, הסתפק ושאל רבא את רב נחמן, נערה שיש לה יד לקבל בעצמה את גיטה, מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה, אם יכולה היא גם למנות שליח לקבל את הגט? והספק של הגמרא הוא רק כאשר הבת ממנה את השליח בניגוד לרצונו של האב, אבל אם עשתה שליח מדעת אביה, אפילו הייתה קטנה ואין שליחות לקטן, מגורשת לפי שנחשב הדבר כאילו אביה מינה את השליח בעצמו, כך אומר העצמות יוסף. עכשיו מבאר רבה את צדדי הספק. האם השנערה יכולה לקבל את גיטה בעצמה הוא משום שכיד אביה דמיה, החשיבו את ידה כיד אביה, או משום שכחצר אביה דמיה? וכאשר קיבלה את הגט בידה, נחשב הדבר כאילו נכנס הגט לחצר אביה. וחצרו של אדם קונה לו דברים הנמצאים בתוכה. כאמור במסכת בבא מציעא בדף י' הן מציעה שנפלה לתוכה, והן מתנה ומקח וממכר. ואף לעניין גט שאם זרק הבעל את הגט לתוך חצרה של אשתו, זכתה בו והרי מגורשת. כל מקום שהוא רשותו של אדם, הרי הוא בכלל חצר שקונה לו, והם ביתו, שדהו, גגו וקרפיפו, וכן עבדו הכנעני ובהמתו וקהיליו. בסברה כאן הגמרא לומר שאף ביתו נערה שמקבלת את גיטה לחכמים, זה מטעם זה, מאחר והיא ברשותו של אביה נחשבת כחצרו, ומה שנכנס ליד הבת נקנה לאביה. ומבאר רבה את כוונתו, אם כיד אביה דמיה, יש לנו לומר מה, אביה משווה שליח, כשם שאביה יכול לשלוח שליח לקבל את גיטה של ביתו, אף אינה ממשב ישליח, גם היא, הבת יכולה לשלוח שליח, שכן היא חשובה כמותו לעניין קבלת הגט. הו דילמה או שמה, כחצר אבי אדמיה, ועד דמת יגית על ידה, לא מגרשה, ועד שיגיע הגט לידה, שאז נחשב כאילו נכנס לחצר של אביה, אינה מתגרשת, וממילא אינה יכולה לשלוח שליח, לקבל את גיטה. מתוך שאלתו של רב, ממש משהו סבור שיש על אדם תורת חצר, אפילו כשהוא ער. ולכן הסתפק אם הבת זוכה בגט מדין חצר אביה ומדין ידו. על כך תמיה הגמרה וממספקה לרבה, האם ניתן לומר בכלל שרבה הסתפק בזה? והיה לו צד לומר שיהיה על אדם בן דעת תורת חצר? ואמר רבה, הרי רבה אמר במסכת גיטין בדף ע"ח עמוד א', שאם אדם כתב גט לאשתו ונתנו ביד עבדה, כדי שתזכה בו האישה על ידי קבלת העבד, כך הוא הדין. אם בשעת הנתינה לידיו היה העבד ישן ומשמרתו האישה, הרי זה גט לפי שזוכה בו האישה מדין קניין חצר ומתגרשת על ידו, אבל אם היה עבד נאור, אף על פי שמשמרת את העבד, אינו גט ואינה מגורשת. מבארת הגמרא תחילה את העמו של רבה ואחר כך מקשה עליו. מבארת הגמרא אם היה עבד נאור, אמה אינו גט משום דאב ילי, העבד נחשב חצר משתמרת שלא לדעתה של האישה, שכן העבד משמר את עצמו ואת מה שבידו לדעתו שלו, וכל שחצר אינה משתמרת לדעת בעליה אינה קונה. לפי שאינה דומה לחצר גמורה, שכן חצר גמורה משתמרת לדעת בעליה, שהוא זה שמגדר אותה סביב ופותח ונועל. עכשיו מסיימת הגמרא את קושייתה, ואיסל כדאי איתך אם עולה על דעתך לומר שהסיבה שהבת זוכה בגט משום שכחצר אביה דמיה, אם כן אפילו כמעט הגיטה לידה, נמי לא תיגרש, גם לאחר שבא הגט לידה לא תוכל להתגרש על ידו, אלא אם כן הייתה כפותה וישינה. דאבי עלה, הרי היא דומה לחצר המשתמרת שלא לדעת אביה, אלא לדעת עצמה ואינה קונה. לכן מבארת הגמרא את הספק של רבה באופן אחר, אלא לעולם פשיטה לי פשוט לרבה, שהסיבה שהבת מקבלת את הגט הוא דכי יד אביה דמיה. ובקבלתה את הגט נחשב הדבר כאילו קיבל אותו אביה. ואחי כמי בא אלי, וכך נסתפק לו לרבה, כשהתורה ריבתה שאף הבת יכולה לקבל את הגט, מי אלימה כיד אביה, לשוויה אי שליח, האם כוחה רב כיד אביה, עד כדי שגם תוכל לשלוח שליח כאביה, או לא, או שמה אין כוחה רב ואינה כידו של אביה ממש, ולפיכך אביה עושה שליח, אבל לא אי. אמר להישיב רב נחמן לרבה, אין הנערה עושה שליח לקבל גיטה מיד בעלה, לפי שאין כוח הרב כיד אביה. והרמב"ן ביאר, סיבת הדבר שאין הבת יכולה לעשות שליח לפי שאינה כיד אביה ובמקומו, אלא הרי כשליח שמנתה התורה, משום שירדה לסוף דעתו של האב, שאינו מקפיד שתקבל את הגט, מאחר והיא נכנסת על ידי כך לרשותו. ועוד שהוא נעשה בעל כורחו. מקשה רבה על הכרעתו של רב נחמן, הייתי והקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנה במסכת גיטין בדף סמכי עמוד א', קטנה שאמרה לשליח יתקבל לי גיטי, יקבל בעבורי את גיטי מיד בעלי, אינו גט. אין הגט חל ואין הקטנה מתגרשת בו עד שיגיע הגט לידה של הקטנה בעצמה. שמאחר וקטן אינו יכול למנות שליח, יוצא אם כן שאינו שליח שלה ואינו זוכה בעבורה את הגט בשעת קבלתו, ואינה מתגרשת באותה שעה. אבל השליח נעשה שלוחו של הבעל שהוא גדול להולכת הגט לאשתו, לפיכך בשעה שנתן לה אותו וזכתה בו מתגרשת. מדייק רבה מזה שהמשנה נקטה את הדין, שאין הבת מתגרשת על ידי שליח בקטנה דווקא, משמע הנערה, נערה שאמרה לשליח, התקבל לגיטי, הרי זה גט ומתגרשת מיד בשעת קבלת הגט על ידי השליח. הרי לנו שנערה יכולה למנות שליח לקבל את גיטה מיד בעלה ולא כפי שאמר רב נחמן. תרצת הגמרא אחר במאי עסקינן, המשנה במסכת גיטין שאמרה רק בקטנה, שהיא אינה עושה שליח ומשמע שנערה כן עושה שליח, במה מדובר בשאין לה אב, שאביה מת ומחדש הטענה שלמרות שהיא יתומה ואין ברשות אביה, אינה יכולה לעשות שליח לפי שהיא קטנה ואינה יכולה למנות שליח. לכן אינו גט עד שיגיע לידה, ובמקרה כזה אכן נדייק מדברי המשנה שנערה שאין לה אב יכולה לעשות שליח כיוון שהיא גדולה והיא ברשות עצמה, אבל נערה שיש לה אב שהיא ברשות אביה אינה יכולה לעשות שליח כמו שאמר רב נחמן. מקשה הגמרא על התירוץ הזה. המידה קטני סייפה, מזה שבסייפה של המשנה היא במסכת גיטין שנינו. אם אמר אביה של הקטנה לשליח צא וקבל גט לביתי מעת בעלה, אם רצה הבעל לחזור בו ולבטל את השליחות, לאחר שכבר מסר את הגט לידי השליח לא יחזור, לפי שהשליח זכה בו לאב מהשעה שהוא קיבל אותו, שכן שלוחו הוא, ומיד התגרשה בו הקטנה, ואפילו אם יישרף הגט לפני שיגיע לידי האב היא מגורשת. ומעתה יש לנו לדייק מכלל דרישה, בדייש לאב עסקינן, משמע שהמשנה גם ברישה עוסקת בקטנה, שיש לאב. תרץ את הגמרא חיסור המחסרה והכי קטני, חסרה המשנה מספר מילים כדי שאנחנו נבין אותה, וכך צריך לשנות אותה. קטנה שאין לאב שאמרה לשליח התקבל לגיטי מעת בעלי, אינו גט, אין הגט חל ואינה מגורשת על ידו, עד שיגיע הגט לידה, כיוון שקטנה אינה עושה שליח, הנערה. אבל נערה שאמרה כן, הרי זה גט, מאחר ונערה יכולה לעשות שליח בכל מקום. אף כאן, כיוון שאין לאב מועילה השליחות, וזוכה היא בגט מיד בשעה שהשליח קיבל אותו. מוסיפה המשנה, באמת דברים אמורים שקטנה אין לה שליחות ואינה מתגרשת על ידי שליח כלל, דווקא כשאין לאב, שאבי המת, והרי היא ברשות עצמה, והיא הרי אינה יכולה לשלוח שליח לפי שקטנה היא. אבל יש לאב, ואמר אביה לשליח צא וקבל לביתי את גיטה מיד בעלה, ורוצה הבעל לחזור בו לאחר שכבר נתן את הגט לידי השליח, לא יחזור, הוא לא יכול לחזור בו. לפי ששליח זה שליח לקבלה של האב הוא, ומיד כשקיבל את הגט, התגרשה בו האישה. כלומר, אכן מהרי שיש לדייק שדווקא הקטנה אינה עושה שליח, אבל נערה כן עושה שליח. אלא שהרי שעוסקת באופן שאין להם אב, לפיכך יכולה נערה לעשות שליח. אבל בסייפה חידש הטענה, שאף קטנה שייך שהגט שלה יינתן על ידי שליח, וכגון, שיש לה אב ואביה שלח את השליח. ובאופן זה, אף נערה אינה עושה שליח, אלא על ידי אביה. אלא שבנערה אין צורך לחדש שיש לה שליחות על ידי אביה, מאחר ואף על ידי עצמה, כשאין לה אב, יש לה שליחות. דנה הגמרא בקידושי קטנה שנעשו שלא מדעת האב. איתמר נאמר, קטנה שנתקדשה שקיבלה את קידושיה בעצמה שלא לדעת אביה, שלא בידיעתו, וכששמע האב על כך שתק, ואין אנו יודעים אם הסכים להם או לא. אמר שמואל, יש לחשוש שמה הסכים האב וחלו הקידושין, ולפיכך צריכה הקטנה לקבל ממנו גט וצריכה מיעון, צריכה גם למען בו. מדין תורה, בת נמצאת ברשות אביה עד בגרותה, והוא זה שרשאי לקדשה, כפי שנאמר, את ביתי נתתי לאיש הזה, וכשניסית על ידי אביה אינה יוצא מבעלה אלא בגט. ככל קידושין באלמה, אבל קטנה שאין לה אב לקדשה, אינה יכולה להינשא מן התורה, אלא שחכמים תקנו שיהיו אמה או אחיה רשאים לקדשה מדעתה, כאמור במסכת יבמות בדף קוף זין, כדי שלא ינהגו במנהג הפקרות. ואם רוצה לצאת מהבעל מקידושין אילו, אינה צריכה לקבל ממנו גט, אלא ממענת בו, כלומר צריך שתאמר שאינה רוצה עוד להישב תחת בעלה. ולהלן מבארת הגמרא מה הסיבה שבת זו שיש לה אב וקידושיה מן התורה צריכה גם גט וגם מיון. מביאה הגמרא תמיה על דברי שמואל, אמר קרנה, חכם מחכמי התלמוד שחי בדורם של רב ושמואל, ובמסכת שבת בדף קופחת, מסופר ששמואל שלח את קרנה לטעות על קנקנו של רב, ורב הקפיד על קרנה וכיללו שתצא לו קרן בעיניו, ושמואל ריפא אותו. אם כן, אמר קרנה, דברים בגו, יש קושייה ותמיה בדברים אלו שאמר שמואל. כלומר, דברי שמואל תמויים הם מאוד ויש לחלוק עליהם. אם אתה מצריך אותה גט, משמע שאינך סובר, שלמרות שאף שותק חלים הקידושין מן התורה. כי אם לא חלים הקידושין אלא מדרבנן, היא לא צריכה גט, אלא יוצאת מבעלה במיעון בלבד, ככל קטנה שקידושיה מדרבנן. אם כן, למה אתה מצריך אותה מיעון בבעל? הרי אין מיעון מועיל בקידושין שחלו מן התורה, ואם אתה מצריך אותה מיעון בבעל, נראה שאינך סובר שאין קידושיה חלים מן התורה. אם כן, למה אתה מצריך אותה גט? הרי קידושין שאינם אלא מדרבנן, אינם צריכים גט אלא מיעון בלבד. מביאה הגמרא מעשה המלמד על דעת רב, אמרו לי החכמים שהיו בבית המדרש לקרנה, אמרו כבר שהוא אב בית דין ובית דינה ובית דינו יושבים בעיר כפרי הסמוכה אלינו, אבא ונשאל אותם מה דעתם. כשבאו לשגר את השאלה, הפכו השלוחים את דברי קרנה ושמואל זה לזה, שמה שאמר שמואל שלחו בשם קרנה, ומה שאמר קרנה שלחו בשם שמואל. כיוון שרב היה אוהבו של שמואל, חששו השולחים, שם המחמת כן יודע רב לדברי שמואל, אף על פי שאינו סובר כמותו, ויחשוש להם להחמיר ולהצריכה גט ומיון. לכן הפכו את השיטות כדי שיוכלו לעמוד על דעתו של רב, מאחר ובוודאי לא יחשוש לדברי שמואל במקום שהוא בא להקל. אז אם כן, הפכו ושדורה לקמי דה רב, שיגרו את השאלה לפני רב, ומדברי הגמרא נראה שלבסוף לא שיגרו את השאלה למרוקווה כפי שסברו לעשות כן בתחילה. אמר לו רב לשלוחים, האלוקים בשבוע אני אומר לכם, קטנה זו שהתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גט וצריכה אף מיון. וחסלי לזרי דאבא ברבא, דני מאחי. וחלילה לא, לזרו של שמואל, בנו של אבא ברבא. אבא ברבא היה אביו של שמואל, כאמור במסרת ברכות דף חי עמוד ב', שיאמר כך, שישאל את השאלה אם גט למה מיון ואם מיון למה גט. כלומר, לא ייתכן ששמואל תמע על ההלכה הזו, מאחר ובוודאי כך הוא הדין שצריכה גם גט וגם מיון. לאחר שביררה הגמרא שגם רב סובר כשמואל שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גט ומיון, מבארת עכשיו הגמרא את טעמה של ההלכה הזו. בטעם המאי, מהו הטעם שקטנה זו צריכה גם גט וגם מיון? אמר רבך בריידר אביקה, הטעם שהיא צריכה גט הוא משום שאנחנו חוששים שמה נתרצה וקידושין למרות שהם נעשו שלא בידיעתו. ואם כך, הרי היא מקודשת מן התורה וצריכה גט כדי להתירה להינשא. ואם אכן התרצה אב לקידושין, הרי היא מקודשת למפרע משעה שקיבלה את קידושיה. ואילו הטעם שהיא צריכה מיון, משום שאנחנו חוששים שמה לא נתרצה אב בקידושין ולא חלו כלל, והגט שקיבלה אינו גט, ואילו שיראו את הגט יסברו שחלו הקידושין בוודאי ויאמרו שאין קידושין תופסים לה באחותה. ואם קידשה נותרה פנויה ואינה אשת איש, שכן אין קידושין תופסים באחות גרושתו של אדם, ויתירו את אחותה להינשא לאחר, אף ללא שתקבל גט מהראשון. לכך עשו חכמים הכר בדבר שיבינו הכל שאין זה גט גמור אלא מחמת הספק, ולא יתירו את אחותה ללא גט. בכל קידושי ספק לא תקנו חכמים שתעשה מיון עם הגט כדי למנוע את הטעות הזו, שיאמרו שגט גמור ואין קידושין תופסים באחותה, משום שרק כאן מועיל מיון, כיוון שהספק הוא מחמת קידושי קטנה. אם האב מתרצה להם ומועילים או שאין האב מתרצה ואינם כלום, וכשממענת ידעו כולם שקטנה היא ויבינו שהחשש הוא משום קטנותה ולא יתירו את אחותה. אבל בכל ספק שהוא ספק מצד עצמו ואינו תלוי בקטנותה, לא יועיל שיצריך אותה למען עם הגט ולא יוכיח הדבר כלום. כך אומר הפני יהושע. עכשיו מגבילה הגמרא את הדין של רב ושמואל. אמר רב נחמן, מה שחששו רב ושמואל שמה התרצה אב וקידושי קטנה, אף כאשר נעשו שלא מדעתו ויצריך אותה לקבל גט מבעלה, והוא ששיתחו, לא אמרו זאת אלא במקרה שנעשו שידוכין ביניהם. שכבר דיברו עם האב אודות זיווג זה עוד לפני הקידושין והוא התרצה להם באותה שעה, לפיכה חוששים שמה לאחר ששמע שביתו התקדשה לאותו אחד, התרצה. אבל אם לא דובר אודות זיווג זה מעולם או שאב לא הסכים לו, אין חוששים שמה התרצה האב כששמע ואינה צריכה גט כלל. אולה אמר, אולה חולק על רב ושמואל ואומר, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אין חוששים לקידושי הכלל ואפילו מיון אינה צריכה. תמהה הגמרא על כך, מאחר ורב ושמואל לא אמרו שצריכה גט ומיון אלא בשטחו, וכדברי רב נחמן, אם כן אולה שחלק עליהם סבר, שאפילו שידחו אינה צריכה כלום וקשה, וכי ייתכן שאולה אמר זאת אף על גב דשיתחו קודם לכן. הרי באופן שכזה בוודאי יש לחשוש שמה התרצה אב לקידושין, כששמע עליהם אחר כך. מתרץ את הגמרא, מתניעה לא מתניעה. מי ששנה את דברי אולה בלשון המורה שבא לחלוק על רב ושמואל, לא שנה את דברי רב נחמן בדעת רב ושמואל. כלומר, אם אכן אולה חולק על רב ושמואל, הרי לא ייתכן שחלק עליהם במקרה שנעשו כאן שידוכין, שכן במקרה זה, בוודאי שהיא צריכה גט ומיון לדברי הכל. אלא בוודאי אותו המורה שהביא את דברי אולה בלשון מחלוקת עם רב ושמואל, הבין שהמחלוקת ביניהם היא במקרה שלא נעשו שידוכים. שרב ושמואל מצריכים גם במקרה זה גט ומיון, ואילו אולה חולק עליהם בסובר, שאינה צריכה כלום. אם כן בוודאי חולקו על רב נחמן שהעמיד את דברי רב ושמואל דווקא בשטחו. אבל לא שטחו אינה צריכה כלום. נמצא שרב נחמן ואולה לא נחלקו, ולדעת שניהם בשטחו צריכה גט ומיון, ובלא שטחו אינה צריכה כלום. אלא שרב נחמן והאמורה שהביא דברי אולה בלשון מחלוקת עם רב ושמואל, נחלקו מה דעת רב ושמואל. איקה דאמרי לשון אחרת בדברי אולה, אמר אולה קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, בין שדיברו עם אביה קודם לכן על זיווג זה, ובין אם לא דיברו עמו, אין חוששים לקידושין כלל ואינה צריכה גט ואפילו מיון אינה צריכה. ולפי הלשון הזו דברי אולה נאמרו בפני עצמם ולא על דברי רב ושמואל. ולפיכך אפשר לומר שאולה דיבר בין במקרה ששיתחו ובין במקרה שלא שיתחו. ובכל אופן אינה צריכה אפילו מיון. מביאה הגמרא קושיה ממשנה על דברי אולה. מה תברב כהנה? שנינו במשנה במסכת יבמות דף ב' עמוד ב' וכולן 15 עריות. השנויות במשנה שפותרות את צרותיהן וצרות צרותיהן מן האיבום ומן החליצה. ונזכר ונסביר, אישה שמת בעלה ולא הניח זרע, מצוות עשה מן התורה על אחי המת שייבם אותה, יבוא עליה ויקחנה לו לאישה. לא רצה היבם ליבמה, הרי זה חולץ לה. וכל זמן שלא נעשה בה אחד מהם, היא אסורה להינשא לאדם זר. אף כשהיו למת כמה נשים, נוהגת בהם מצוות איבום וכולן אסורות להינשא עד שאחת מהן תתייבם או תחלוץ. ואם הייתה אשת המת אסורה על היבם מדין ערווה, והמשנה מפרטת בתחילת מסכת יבמות רשימה של תתבב נשים שהם ערבה ליבם, ואחת מהם היא ביתו של היבם הנשואה לדודה, לאחי אביה, פטורה מן האיבום ומן החליצה ומותרת להינשא לזר מיד. גם כשהיו למת כמה נשים ואחת מהם בלבד אסורה על היבם מדין ערבה, גם שאר הנשים פטורות מן החליצה ומן האיבום. אז נאמר שם במשנה בתחילת מסכת יבמות, וכולן 15 עריות השנויות במשנה, שפותרות את צרותיהן בצרות צרותיהן, מן האיבום ומן החליצה, אם מתו הן לפני שמת הבעל, או שמיינו בבעל, או שנתגרשו ממנו בגט, או שנמצאו איילונית, אישה שאינה ראויה ללדת מטבע בריאתה, וחכמים נתנו בסימנים לידע מי הנחשבת לאיילונית, שקידושיה, קידושי טעות הם ובטעילים למפריע בכל האופנים האלו, מאחר שכשמת הבעל ונפלה אשתו שהייתה מקודם צרתה של הערבה הזו לאיבום, כבר לא הייתה הערבה הזו צרתה, צרותן מותרות ליבם וחייבות להתייבם או לחלוץ. עכשיו מבאר רב כהנא את הקושייה שלו. אחת מתתווה והעריות המוזכרות במשנה שם היא ביתו, דהיינו, אם הייתה ביתו נשואה לאחיו, אחיינית התחתנה עם הדוד ומתה או מיינה בו או התגרשה ממנו צרתה, מותרת לאביה. מברר רב כהנא דקדשה מן, מי הוא זה שקידש את הבת הזו לאחי אביה? אילה, אם הדקדשה אביה, אם תאמר שאביה קידש אותה לאחיו, אם כן יש לתמוע וכי במיון סגילה, האם די לה במיון כדי לצאת ממנו? והרי גט מעל יבעיה, גט גמור יציחה, שכן קידושיה מן התורה הם שהרי אביה קידש אותה, אלא לב צריכים אנו להעמיד שמדובר דקדשה היא נפשה, שהיא קידשה את עצמה ללא ידיעת אביה, וקטן היא לבעיה מיון. ונאמר במשנה שהיא צריכה מיון, ואף על פי שאביה לא קידש אותה, הרי לנו שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, צריכה מיון, וקשה עלו לה שאמר שאפילו מיון אינה צריכה. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב כהנא שיקשה את הקושייה הזו, הוא אף מתרצה. המשנה במסכת יבמות מדברת כגון שנעשה לה לקטנה הזו מעשה יתומה בחיי האב, שנעשה במעשה שקבע את דינה להיות כיתומה לגבי קידושין וכדומה, אף על פי שאביה חי עדיין, כגון שאביה השיא אותה לאחד, והיא התאלמנה או התגרשה ממנו עוד בקטנותה, ומכיוון שכבר נישאה ויצאה מרשות אביה, כי זכות האב בביתו לעניין קידושין ושאר דברים אינה אלא עד שנישאה, אבל משנישאת אין לאביה עוד רשות בה, דינה כיתומה שעומדת ברשות עצמה ויכולה להתקדש בעצמה מדרבנן. ובמקרה כזה דיברה המשנה שם, שאם לאחר מות בעלה הראשון הלכה וקידשה את עצמה לאחי אביה, כשבאה לצאת ממנו צריכה היא למען ודי לה במיון. מביאה הגמרא קושייה נוספת עלולה, מה תברב אמנון השנינו בברייתא, אין אדם רשאי למוכרה לביתו לקרובים שאינם יכולים לקדש אותה, משום רבי אלעזר אמרו מוכרה אף לקרובים, אף על פי שאינם יכולים לקדש אותה. אחד מהדברים שהתורה זיקתה לאב בביתו, היא האפשרות למוכרה לשפחה בקטנותה, לאחר שנמכרה אם רצה אדון ומייעדה לעצמו, היינו שהוא נושאה לו לאישה, או אם רצה ומייעדה לבנו, ונחלקו התנאים כאן. לדעת הנקמה אין המה עברייה נמכרת, אלא למי שיכול לקדשה בקידושי יהוד הוא או בנו, אבל לא לקרובים שאין להם בה תפיסת קידושין. ולדעת רבי אלעזר, אף על פי שאין האדון או בנו יכולים ליעדה, יכולו למוכרה, לשפחה. ואולם בדבר זה שווין חכמים ורבי אלעזר, שיכול האב למוכרה כשהיא אלמנה אפילו לכהן גדול. ואף על פי שכהן גדול אסור באלמנה ולא יוכל לייעד אותה, לא יוכל לשאת אותה לאישה, וכן אם היא גרושה וחלוצה, גרושה או חלוצה, יכולו למוכרה לכהן אדיוט, אף על פי שגרושה וחלוצה אסורות לכהן אדיוט. והטעם שיכול למוכרה לאלו הוא משום שאין איסורן של אלו אלא באיסור לאו, וקידושין תופסים בחייבי לאוין, ונמצא שיש לאדון בהם קידושין אף על פי שהם בעבירה. מה שאין כן בחייבי קריטות, שחולקים חכמים ורבי אלעזר, אין קידושין תופסים בהם כלל, ואינו יכול ליעדן אפילו בעבירה. ראית הגמרא את הברייתא ומקשה ממנה על אולה. אי אלמנה, האלמנה הזו ששנינו בברייתא שיכול להביא למוכרה לכהן גדול ליחידה, מבאיזה אופן מדובר? כלומר, כיצד חלו נישואיה הקודמים מהם התאלמנה? הילא אם האם נאמר דקדשה אביה לאותה שהתאלמנה ממנו לפני המכירה הזו, ממצי מזבן לה? וכי יכול הוא כלל למוכרה כעת? הרי הכלל הוא דאין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות, כלומר לאחר שקידש האב את ביתו שוב אין לו זכות בה, ואינו יכול למוכרה, אפילו אם תתלמן או תתגרש מהקידושין ההם. אלא לאו, אלא מוכרחים לומר שמדובר במקרה דקדיש, היא נפשה, שהיא קידשה את עצמה שלא מדעת אביה, ואף על פי כן, קקרי לי קורא להתן האלמנה. משמע אם כן שמעשיה הועילו, וצריכה גטו לכל הפחות מיון, שאם לא כן לא היה התן הקורא להאלמנה. וקשה עלולה שסובר שקטנה שנתקדשה שלא מדעת אביה, אפילו מיון אינה צריכה. מיישבת הגמרא את הברייתא לשיטת אולה, אמר רב עמרם, אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק, לעולם אם קיבלה הבת קידושין בעצמה ללא ידיעת אביה, אין צריך לחוש להם כלל, ואפילו מיון אינה צריכה, כמו שאמר אולה. ואחה, כאן שקרא הברייתא לבת זו בשם אלמנה מקידושיה הקודמים, אף על פי שאב לא קיבל אותה, מדובר שהתקדשה בקידושי יעוד, קידושין שעושה אדון בשפחתו העברייה. כלומר, בברייתא מדובר במקרה שאב כבר מכר את ביתו פעם אחת לשפחה, ובמכירה היא קידש אותה אדון לעצמו, ובמיטתו של האדון נעשתה בת אלמנה, ובאה הברייתא לחדש שכשבא האב למוכרה שוב, אף על פי שהיא אלמנה ואסורה להינשא לכהן גדול, יכולו למוכרה לו. מאחר ואם יקדש אותה הכהן הגדול בעבירה, יחולו הקידושין. והברייתא היא עליבא דרבי יוסי ברבי יהודה. הולכת לשיטתו של רבי יוסי ברבי יהודה דאמר, לאל בדף יוטט עמוד א', מאות הראשונות שקיבל האב במכירתה לאמה, לאו לקידושין ניתנו. לא ניתנו אף עבור הקידושין, אלא עבור המכירה בלבד, ואם יבוא אדון לקדשה, צריך הוא לתת לה פרוטה נוספת עבור קידושיה. נמצא שלא קיבל האב קידושין עבורה מעולם, שאם לא כן, קשה כיצד יכול האב למוכרה כעת. הרי כשבחר האדון לקדשה לעצמו, הוברר למפריע שהכסף שנתן עבורה לאב בשעת המכירה היו לקידושין, ונמצא שהאב כבר קיבל עבורה קידושין פעם אחת. והרי אין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות. אבל לפי שיטת רבי יוסי ברבי יהודה, אין כסף המכירה נחשב כניתן גם עבור הקידושין. ולא האב הוא זה שמסרה לאישות, ולכן יכול הוא עדיין למוכרה. מוריי ורבותיי, חי וריאה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף מ"ד במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מועיל במאמר שתקבל נערה קידושיה על ידי עצמה? שאלה שנייה, כשאמר לשניים שבועה שאין לך בידי, לא לך, לא לך, האם חייב בית קורבנות שבועה? שאלה שלישית להלכה, האם הנערה מקבלת קידושיה או גיטה, והאם עושה שליח לכך? שאלה רביעית, קטנה שנתקדשה שלא מדעת אביה, מה דינה? שאלה חמישית, מה דין נערה במקרה הזה? והשאלה האחרונה על דף מ"ד, לאולה, כיצד שייך מיון בקטנה כשאביה חי? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף מ"ד במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
שבשמיים. אוחזים אנו במסכת מגילה פרק ד' משנה ב'. המשנה ממשיכה לפרט את סדר הקריאות בזמנים השונים. אומרת המשנה, בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים בתורה ארבעה אנשים, אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם ואין מפטירים אחריהם בנביא. גם בקריאות אילו הפותח והחותם בתורה, העולה הראשון והעולה האחרון מברך לפניה לפני הקריאה ולאחריה בהתאמה, והעולים האמצעיים אינם מברכים לא לפניה ולא לאחריה. זה הכלל, כל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב, כגון ראש חודש וחול המועד, קוראים בו בתורה ארבעה אנשים. ביום טוב קוראים בתורה חמישה אנשים, ביום הכיפורים שישה אנשים, בשבת שבעה אנשים. אין פוחתים מהם, אבל אם רצו מוסיפים עליהם. ומפטירים אחריהם בנביא, גם בקריאות אילו הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. והעולים האמצעים אינם מברכים כלל. מסכת מגילה פרק ד' משנה ג', מונה המשנה מצוות שונות, וביניהם קריאת התורה והפטרה שאינן נעשות אלא במניין של עשרה ישראלים גדולים. אין פורסין את שמע, אין חוצים את ברכות קריאת שמע, דהיינו שאומרים קדיש ברכו ברכה ראשונה שלפני קריאת שמע, כדי להוציא ידי חובה את אילו שאיחרו לבוא לבית הכנסת. ואין עוברים לפני התיבה ארון הקודש להיות שליח ציבור לחזור על תפילת 18 ולומר קדושה. ואין הכהנים נושאים את כפיהם לברך את העם, ואין קוראים בתורה בציבור, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב כשנושאים את המת לקוברו. ואין אומרים ברכת אבלים לאחר הקבורה ותנחומי אבלים בשורה. וברכת חתנים שבע ברכות, ואין מזמנים לאחר הסעודה בשם, בהזכרת השם נברך אלוקינו, וכשיש שם פחות מעשרה ישראלים גדולים, ובשומת קרקעות של הקדש לצורך פדיונם צריכים תשעה וכהן, כלומר עשרה אנשים שאחד מהם כהן, ואדם שאמר דמי עליי, דינו כיוצא בהן, כמו קרקעות שכשבא לתת את דמיו להקדש, צריכים לשומו תשעה וכהן. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי. פעמיים כי טוב, י' בתשרי תשפ' ד', סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את הדף ה-44. דף מ"ד, כבר בתוך המחצית השנייה של מסכת קידושין, המסכת החותמת את סדר נשים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעליה וכל מיני דמיתיו. מחר יום רביעי י' בתשרי תשפ' ד', ונלמד את דף מ"ה. במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו פתקה טובה, אגיד קוויטל, יום מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, בכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.